רבותינו, הזהירו אותנו שכשאדם לומד תורה, משתדל לזכור את לימוד התורה שהוא לומד אותו. יש שאמרו שאם גורם לעצמו שישכח את לימוד התורה, עובר עליו מן התורה. יש כל מקום שכתוב בתורה, הישמר בן ועל אינו אלא לא תעשה. כתוב בתורה, הישמר לך פן תשכח, שמר ופן. שמר לך, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. פן יעשו מלבביך כל ימי חייך. יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב. אמנם משה רבנו מדבר לאותם 600 אלף שזכו ועמדו למרגלות הר סיני, אבל התורה הזו לא נאמרה רק לאותו דור, נאמרה לכל הדורות הבאים. גם דברי הנביאים הנכתבים ב... נביאים שיש לנו, כל ספרי הנביאים שמובאים בתנך, גמרא אומרת, נאמרו לדורות. תנו רבנן, 600 אלף נביאים היו להם לישראל. 600 אלף נביאים, וכולם ניבאו נבואות אמת, אבל לא ניבאו, מפני מה לא נכתבה נבואתם? שואלת הגמרא, למה לא נכתב הנבואה שלהם? שלא ניבאו אלא לדורם. זאת אומרת, הם דיברו על אותם בעיות או אותם עניינים שהיו ואירעו בזמן שהם היו ביותם בחיים. אבל אותם 48 נביאים, 7 נביאות שנבואותיהם נזכרו בתנך, נאמרו לאותו שעה ולדורות. זאת אומרת, אתה יכול לקחת הנביא עמוס, הנביא ישעיה, ירמיה, איזה נביא שתרצה מהנביאים, ולקרוא שם בפסוקים שמובאים בתנך נבואה לעכשיו, הן לכלל והן לפרט. ואדם חייב בלימוד התורה להשתדל ולעשות בכל כוחו שיזכור את הלימוד שלו, שלא ישכח את הלימוד. יש מהפוסקים שאומרים שאם נהג באיזה דברים שמובאים בגמרא שהם מביאים מדי שכחה, כמו שכתוב, שמרבה לאכול זיתים, לא שאסור לאכול זיתים בכלל, הרגיל בזיתים בא לידי שכחה. וכן, אם אדם לא רוחץ ידיו בצאתו מהשירותים או מהמרחץ, או שנוגע במנעלים או נוגע במקומות המכוסים שבגופו, נוטל ציפורנה וכל יתר הדברים האלה שכתוב שאם לא רוחץ ידיו, אם חכם הוא משכח תלמודו. אומנם זה דרבנן, כולם מסכימים שזה דרבנן. יש מי שרוצה לומר שזה בכלל האיסור הזה. האמת שהגמרא שם שאלה ואמרה, אינו עובר אלא בזמן שיושב ומשכחה מליבו. מה פירוש יושב ומשכחה מליבו? יש לנו תשובה לזה בשיר השירים. בשיר השירים אמר שלמה המלך, ישכני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין. מדבר על התורה הקדושה, שאדם ראוי לנשק את דברי התורה. ופה שאומר תורה, כמו בזמנם היו הנביאים והחכמים, שרוח השם דיבר בהם. כמו שהנביא אומר, רוח השם דיבר בי, מילתו על לשוני. אומר הנביא, אני לא אומר משלי שום דבר, כל מה שאני אומר זה הקדוש ברוך הוא אמר. הרבה פעמים הנביא אומר, כה אמר השם, או מסיים נאום השם. זאת אומרת, אלה דברי הקדוש ברוך הוא ולא דבריי. כמו שאומר הנביא ישעיה בתחילת הנבואה, שימו שם מים והאזיני ארץ, כי אדוני דיבר, בנים גידלתי ורוממתי וכו'. אז אם כן, יוצא שזה דברי הנביאים, זה דברי השם יתברך בעצמו, הוא אומר אותם הנביא. אז אדם צריך להיזהר שלא ישכח את דברי התורה שהוא לומד אותם, שיחזור עליהם באופן שלא יגרום בדבר שחס ושלום יביא לידי שכחה. אז אם כן, מצינו לפי זה שלא מספיק שאדם ילמד תורה, אלא חייב גם לזכור את הלימוד. האמת, כבר רבנו הארי נשאל את השאלה הזאת, זו שאלה חמורה. מצוי הרבה שאנחנו לומדים, אחרי ברבות השנים לא זוכרים את הלימוד. האמת שזה לא תירוץ, התשובה היא שלא חוזרים על הלימוד, שלא חוזרים. והאדם מטבעו אוהב ללמוד תמיד דברים חדשים. המדרש אומר פרשת ויהי על ישראל שנמשאו לדגים, נאמר מלאך הגולל אותי מכל רע, דבר קטני הערים מקרב ההם שמשם אבותיי אברהם ויצחק, והדגו לרוב בקרב הארץ. מה נמשלו לדגים? יש כמה פירושים שם במדרש. אחד הפירושים שהדגים יש להם טבע משונה מכל בעלי החיים. הדגים, כל בעלי החיים שרואים גשם בורחים ומתחבאים, הדגים להפך. זאת ועוד, הדגים שנמצאים בים, ידוע שיש שני סוגי דגים בעיקר. יש סוגי דגים שהם גדלים בים, מים מלוחים, הם לא גדלים במים מתוקים, כמו דגים שישנם בים התיכון או באילת או יש בנורווגיה ובעוד מדינות שונות ומשונות, ששם גדלים דגים מיוחדים, שם הם גדלים. ויש דגים שגדלים במים מתוקים, כמו דגי טבריה, אמנון ובורי ועוד, אלה אוהבים מים מתוקים. אבל איך שלא יהיה, הדגים, אומר המדרש, כשיורד גשם כל הדגים צפים מעל פני הים ופותחים את הפה וקולטים מים. מהו הדבר הזה? פותחת, אתה עמוד בגשם, לא חשוב עם מטריה או בלי מטריה, היום לפי הגשם שיורד לאחרונה לא שווה שום מטריה בעולם, לא תעמוד מול הגשם הזה, זה סופה, זה לא גשם. אז תעמוד ותראה איך יורד גשם, תראה כל הדגים צפים על פני הים, פותחים את פיהם ומוצצים מים. וזה לא מובן, שואל המדרש, הרי הם נמצאים בתוך המים, עכשיו הם נושאים בכנרת, הרי בקושי אולי הכנרת תעלה בחצי סנטימטר כשיורד גשם. אז מה אתם יוצאים החוצה? אתם יושבים במים מתוקים, מה נפקה מינה? אלא הם אוהבים מים חדשים. זה מים שיש כבר, זה לא מעניין אותם. אבל בא מים מבחוץ, וואו, הוא שמח. אומר המדרש ככה עם ישראל. שהוא למד תורה, הדבר שהוא שמע אותו פעם, הוא שומע, לא שמעתי את זה פעם. אבל שומע הדבר שלא שמע, וואו, איזה שמחה יש לו, שמחה גדולה כמו אותו דג. שרואה מים חדשים הוא נהנה מהם ואוהב אותם. אבל זה טעות, זה יצר רע. האדם חייב לחזור על לימודו, כי אם לא יחזור הוא ישכח. השאלה הזאת נשאל רבנו הארי, מה נעשה? אנחנו בשר ודם, בפרט שאנחנו תרודים. זאת ועוד, אדם שלומד תורה בבגרותו זה לא שווה כמעט, כמעט לא שווה, כי בטבע תראה תבדוק אצל כל בן אדם, ולאו דווקא זקן, כל בן אדם גם בן 30-40 בגיל העמידה, דברים שהוא עשה אתמול או לפני שבוע הוא לא יזכור, אבל דברים שהיה איתו בגיל 5 הוא יזכור. כל שכן זקן, אתה תמצא הרבה פעמים זקנים שהם יספרו לך סיפורים שעשו שהיו ילדים או צעירים, ומה קרה איתם לפני יום או יומיים הם לא זוכרים, כי כך טבע העולם, הזיכרון כבר בגיל מבוגר לא עובד. אז הזיכרון יותר נמצא בצעירות מאשר כשאדם בוגר. רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום כותב בהקדמה לספריו, אומר, תדע אתה צעיר שאתה קורא את ספריי, תלמד הרבה תורה כשאתה צעיר עד גיל 20, בשני 20, ואל תגיד אני אבוא יום אני אלמד, יבוא יום אני גאון בגיל 60-70 אז אני אלמד. אומר, תדע שכל התורה שאני כותב בספריי, כל התורה כולה, זה מה שלמדתי על גיל 20. רבי חיים פלאצ'י מעיד על עצמו, והוא חיבר למעלה מ-100 ספרים בכל מקצועות התורה, מפני שאחרי גיל 20 כבר הייתי נשוי והיה לי עול הפרנסה, ואחר כך נתמניתי לדיין והיה לי עול הציבור, היו אנשים באים אליי ומטרידים אותי בשאלות, זה תובע מפה, לא היה לי זמן אפילו ללמוד לעצמי. וידוע שאפילו גאון שבעולם אם לא יחזור על לימודו יהיה עם הארץ, אין דבר כזה. אפילו ראיתם גדול שבישראל, אם הוא לא יושב לומד כל יום, חס ושלום ישכח את לימודו. זה בדוק ומנוסה וידוע אצל כל גדולי ישראל, שאפילו ביותם זקנים חוזרים על לימודם כמו ביותם צעירים. הגאון מבין לה, אפילו בזה סוף ימיו היה חוזר וחוזר 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 על הלימוד ומשנן אותו, כי אם אדם לא חוזר ישכח. ויש מאמר בשם רש"י אומרים אותו, שאמר פעם, ידוע יש צמח ששמו פלדור, פלדור הזה יש קוראים לו בבית, יש בפה, לא משנה, זה צמח מיוחד שגדל באיזה ארצות מסוימות, והשורש שלו הוא טוב לזיכרון, שמי ששותה משקה העשוי מן השורש של הצמח, מה שיקרא יזכור. השם יאמר אדם, אם ככה אני אוכל את הצמח הזה, זה בצור עשב ושוכלים אותו בצור עשב ושוכלים אותו בצור שורש, האם אני אוכל את זה? וגמרנו, אני אזכור. אמר, לא, חזור חזור הדור הדור, ואל תצטרך לפלדור, הדור הדור, כמובן אתה חזור ותחזור על התורה שאתה לומד, כי אדם אוהב ללמוד דברים חדשים. זה שישר אומר, עוד פעם אתה אומר לי את זה? לא, תחזור. לא ראינו בתלמוד בכמה מקומות. תנא מיניה ארבעין זמנה, דם ילה כמנחה וכסתה. אמר לו הלכה, חזר עליה 40 פעם. ואחר כך זכר אותה. אז העשר הזה ידוע. רב חידה עליו השלום כותב, שבצעירותו הוא היה בירושלים. הוא נולד האמת בירושלים בהתחלה. היה עושה אחרי זה סיגופים בתעניות, עוד בגיל 10-11. מבהיל היה. אביו היה גאון גדול. אביו היה גם יליד ירושלים. באו בחלום לאביו ואמרו לו מהר, תקח אותו מירושלים, תוציא אותו החוצה, אפילו לעיר אחרת, שפלונית נמצאת פה, מקנה בו ורוצה להרוג אותו. זאת בת זוגו של השטן. מהר תבריח אותו. לקח אותו והגלה אותו לחברון, הושיב אותו שם, היה לו קרוב במשפחה שם, וישב שם עד היותו בן 15-16, אחר כך חזר לירושלים. חזר לירושלים, ישב פה ללמוד בישיבה של רבנו חיים בן עטר. סך הכל היה רבי חיים בן עטר שנה ומשהו פה. לא יותר. היה בגליל, ישב איזה שנתיים, ופה בירושלים ישב כשנה ומשהו, ונפטר אחר כך. הרי זה הרב חידן, נשא אישה פה בירושלים, התחתן, וישב ללמוד בישיבת בית אל גם אצל הרשש. אחר כך יצא לגלות, והסתובב בכל העולם כולו, ונפטר בליבורנו, נקבר שם, עד שהביאו את עצמותיו לכאן, בשנת תשנקף. אז הוא, הרב חידן, עליו השלום, כותב בספרו, שפעם אחת נכנס לביתו של הרב יום טוב אל גזי. יום טוב אל גזי זה היה בנו של השלמי ציבור ושלמי חגיגה. שלמי ציבור זה רבי יעקב ישראל אל גזי, היה חסיד גדול גדולי הרבנים של בית אל. מי שרואה מספרו שלמי ציבור, גאון גדול בפשט ובקבלה. פשט כל הבית יוסף כמו בעל פה יודע אותו, לא כמו בעל פה. וכל התלמוד והמדרשים והזוהר ודברי רבנו הארי לא זז בהם. נער השלמי ציבור. לכן בן איש חיים מביא אותו ללא סוף. גם הרב חידה מצטט אותו על כל צעד ושעל. הבן שלו, מהרית אל גזי, חריף מאוד, היה מפורסם גם אצל גדולי אשכנז, רבי יום טוב אל גזי. היה חריף מאוד. פעם אחת הרב חידה, תור ילד, היה עניים היו בירושלים, היה לומד עם מהרית אל גזי, וישב אצלו בבית ללמוד, בעיר העתיקה. תשבו שם, והאימא הכינה להם סלט. אז היא אמרה, אלה לומדים תורה כל היום. צריך שיזכרו, השיגה את הצמח הזה ששמו פלדור, חתכה אותו בחתיכות קטנות ושמה אותו בתוך הסלט שיוכלו. רבי יום טוב אל גזי אכל ונהיה חכם גדול. הרב חידה אכל, לא ידע ששמו לו את הפלדור, אכל מזה, כנראה היה כמות קצת לא מתאימה לו, והשתתקה לו האצבע הקטנה של היד, ועד סוף ימיו הייתה האצבע שלו משותקת. אז גילה למפרע שזו הסיבה. בכל אופן אומר, תדע, זה לא חוכמה שאתה תוכל או תיקח כל מיני שיקויים וכעת נעמוד בתור, נצא מפה נלך לחנויות של בתי מרקחת או כל מיני אלה של הטבעונים, אני יודע מה. לפעמים זה גם מעשה שדים, אי אפשר לדעת אם זה מעשה אדם. לא תמיד זה דברים אמיתיים, לפעמים זה דמיונות, לפעמים זה מציאות. ועמוד שמה וניקח, זה נגיד צמח שמביא זיכרון, זה, מה שזה פתוח זה מוריד קצת מהארנק שיש בכיס, זה מוריד קצת מהכסף. אבל לא זה הסגולה, הסגולה האמיתית לזכור את הלימוד, זה לחזור עליו. ויש כמה עצות שרבותינו נתנו לנו, שאדם יזכור את הלימוד. מסכת העירובין, הגמרא ידועה, מפורסמת בדף נון ג', שם הגמרא מעריכה מאוד בשבח לימוד התורה. הגמרא שם אומרת על ברוריה אשתו של רבי מאיר, שהייתה זכרנית גדולה, שהיא פעם אחת ביום של חורף שהוא יום קצר שנתה 300 הלכות ביומה דסיטבה וזכרה אותם על פה. תלך לשמוע 300 הלכות חדשות ביום אחד ולזכור את כולם. זה ראש גאון, ואת הביתו של רבי חנינה בן תרדיון, והיא לימדה אותנו עצה איך לזכור. השכחתן להו תלמיד דאבה גריס בלחישה. מצאה תלמיד אחד יושב את המדרש ולוחש, לומד בשקט, לא משמיע לאוזניו את הלימוד. בת שבי נתן לו מכה שאומרים צעק גערה בו. אמרה לו, ארוחה בכל ושמורה. כתוב הפסוק, ארוחה בכל ושמורה. אתה רוצה שהתורה תהיה שמורה אצלך? אם ארוכה ברמה איבריך ושזה הגדרה כשאתה לומד, כל האיברים שלך זזים, אתה משמיע לאוזניים, העיניים זזות, הידיים, הרגליים, כל גופך, אז זה שמור. אבל אם אדם לומד כך, לומד תורה בלי, זה משכח תלמודו. הגמרא מביאה, תלמיד אחד על רבי אליעזר בן יעקב, שאחרי כמה זמן קצר, שכח את כל תלמידו, תלמודו. מדוע? שלא היה חוזר על הלימוד, ולא היה משמיע לאוזניו. ושראינו, הוא צריך גם לחזור, גם שאדם לומד, להשמיע לאוזניו. הוא עדיין שומע מפי רב, וזה שנכנס לו לתוך האוזן, והוא זוכר את המילים, שומע את זה, זה הרבה יותר. כן? כמו קריאה בתורה, אנחנו שומעים קריאה בתורה וכדומה. תראה, אדם אפילו שמכין קריאה בתורה, אם הוא קורא בלחש, לא יכול לזכור, אבל אם ישמיע לאוזניו, פעם, פעמיים ושלוש, כבר יזכור. אז תמיד זה צריך לדעת האדם שילמד ויזכור. ואם לא, לא זוכר. הגמרא אומרת דבר נורא על זה. רבי סנהדרין אומרת, דף כ"ט. הלומד תורה ומשכחה דומה לאישה שיולדת בר מינן וקוברת. כי התורה נמשלה, חידושי התורה והתורה, כל הדברים החדשים שאנחנו לומדים בתורה, נמשלו לדברים לילד שנולד. אז אם אתה לומד את התורה ואתה זוכר, אז זה ילד שגדל והוא מלווה אותך אחר כך. חס ושלום, שכח, ילד שמשכח, שמת. אומר רבנו ארים, ככה מה נעשה אנחנו? כתב דבר פלא, דבר נפלא מאוד. אומר האמת, האדם, כל מה שלומד בחייו, וזוכר את זה כשהוא לומד. נגיד, האדם למד מסכת שלמה, הוא זוכר אותה, ולמד אותה כמו שצריך. התחילתה ועד סופה. ויודע אותה. רק ברבות הימים, מה יעשה? לא מתקעת מסכת אחרת, צריך ללמוד הלכות אחרות. אמרנו, צריך לחזור. בסדר, אני צריך לחזור. אבל יש הלכות שאני עוד לא יודע אותן. הלכות מזוזה, המזוזות שלי בבית ובעסק נמצאים במקומות הנכונים, לא במקומות הנכונים, לדעת כל הסברות והדעות, הלכות תפילין והלכות שבת, חמורות מאוד. כתב כבר הגאון, נודע ביהודה שמי שיושב בביתו ואפילו ולא ילמד הלכות שבת, בוודאי שיחטא בחילול שבת דאורייתא. אבל יש אלף ואחד הלכות, פתאום צובע, מתיר וקושר ומבשל ובורר וסוחט, ולי סוף יש הלכות ופרטי פרטים. אז זה בעיה חמורה מאוד, אז חייב ללמוד אותם. מה יעשה האדם והוא שוכח את הלימוד שלו? אומר רבנו ארי, שלא ידאג, שבעולם האמת מביאים לו מלאך שמזכיר לו את כל הלימוד שהוא למד פה ביותו בעולם הזה. אבל בתנאי שלמד והבין, לא סתם קרה. אדם שלמד תורה והבין אותה פה, זוכה השכר שלו בעולם האמת אחרי 120 שנה שלו, ואם לא מלאך, המלאך הזה לוקח אותו איתו לגן עדן, הוא מזכיר לו את כל הלימוד שלמד כאן, זוכר אותו וחוזר עליו. אבל האדם חייב לזכור, ויותו פה בעולם הזה לא יסמוך, יגיד, אז ככה, אני אתחיל ללמוד, ופעם אחת, העיקר הבנתי, אמשיך הלאה. יהיה לי מלאך שם ספציאל שיבוא, ייקח אותי? לא. שכתוב במסכת יומא, אמר בן עזר, הלומד תורה ומשכחה גורם גלות לו ולבניו, שמשמור, שנאמר, ותשכח תורת אלוהיך, אשכח בניך אף אני, שמשמור. אז אדם רוצה שבניו יהיו שמורים, הוא ישמור על התורה, ושהוא ישמור לו על הילדים שלו. אז רד, צריך זהירות גדולה בזה, שלא יבוא לידי מצב שחס וחשלום, ישכח את לימוד התורה, שהוא למד, ואחרי זה לומד וקובר, לומד ומשקח, חס ושלום, שלא יבוא לידי זה. אז מכאן למדנו, שצריך האדם להיזהר בכל הדברים שמביאים שכחה, וגם להיזהר בדברים שמביאים זיכרון, כדי שיזכור את הלימוד שלו. לכן גם כשרוחי אמרנו, הוא צריך ללחוץ את הידיים, אחרי שירותים, אחרי ציפורניים, אחרי זה גם כתוב שפעמים האדם מפחד ואינו יודע מה מפחד. שגאון רבנו יוסף חיים בספר רב פעלים כותב תשובה לאחד שהיה לו פחד ולא יודע מאיזה סיבה, וכתב לו שם בתשובה שיזהר בכל הדברים שצריך לחיצת ידיים, כמו נוגע במקומות המחוסים שמגופו, מגרד את הראש שלו, נוגע בנעליים וכדומה, שירחץ את הידיים אחר כך, לא חייב כלי. באמת, בכל הדברים האלה לא חייב כלי. מפורש כבר בספרו אוטוסיפחי, הגאון בן ישחי, כותב, שאף על פי מה שכתבתי בספרי בן ישחי, שכל אלה צריך נטילת ידיים, כך הוא כתב. אמנם שם ובגדד, ודאי, בזמנו, לא היה ברזים. היו כולם, היה להם ג'רות של מים, קדים של חרס. בכל בית היה מצוי כמה קדים כאלה, בפינות החצר. היו שואבים מהבור, כל בית היה למטה בור, גם בירושלים ככה היה. היה בורות, כל בית שהיו בונים אותו, לפני זה היו בונים בור של מקשמים. מה הבור הזה עושה? המרזב של המים של הגשמים, באים וממלאים את הבור. ולכן לפני החורף היו מנקים את הבור, מנקים את המרזב מהעפר, מהעשבים שעלו שם, ונהיה נקי, עובד הגשם הראשון מלוכלך. אבל הגשם השני כבר בא, והמים שם נקיים. מהבור הזה היו משתמשים בו למים, לפעמים יש לשתייה, יש היו משתמשים בו לשטיפת לכביסה ולשאר הדברים, ולשטיפה ולרחיצה וכדומה. אז יש להם בורות של מים ששם היו מקבים את המים. אז לא היה להם ברזים, היו משתמשים בתוך קרי, פשוט שמתוך קרי. אבל היום שיש לנו ברזים, נטילת ידיים בקרי חייב מתי שמברך על נטילת ידיים, שזה לפני הלחם, שאוכל לחם, וכן לפני שקם בבוקר מהשינה. הוא הדין אדם שישן ביום ייטול ידיים אבל בלי ברכה עם קרי, אבל שאר הדברים לא צריך קרי. והגאון רבן יוסף חיים בספרו עוד יוסף חי כתב את זה בפירוש. עוד הפעם שלא יטעו, אומר שכתבתי בבן איש חי שכוונתי שצריך ייטול ידיים בקרי, לא צריך בקרי, אבל רחיצה במים ודאי צריך. אלא מה אם אדם נמצא בדרך או בשדה? הגמרא כבר אמרה, כתוב הפסוק, ארחץ בניקיון כפיי ועשו בבית מזבחך אדוני. ארחץ מקטי במים, לא כתוב במים, בכל מדין למנקה. לקח מגבת לחה ומגבת לא לחה, ישפשף את ידיו באיזה דבר, ובבגדיו לא טוב לכתחילה. למה? בן הוארי כתב שאם אדם מנגב את הידיים שלו בבגדים מביא שכחה. זה גם כן אחד הדברים שקוראים שכחה. או כמו שלובש שני בגדים אחד בתוך השני, עכשיו בחורף מצוי שלו סוודר בתוך המעיל, מכניס את היד, השרבול שלו בתוך הסוודר והמעיל גם יחד. רבי נוערי כותב שזה לא טוב, יזהר, זה קשה לשכחה. לפשוט אין בעיה, הרבה פעמים יוצא שהילד בעיקר פושטים לו את המעיל, יוצא המעיל עם הסוודר ביחד, או לפעמים מוצאים לו את הסוודר, את החולצה, מרים את הידיים, מרים את ידיו, הכל יצא החולצה. זה לא צריך להחמיר בזה, וזה לא נאמר. בהלבשה יזהר בזה, וגם כדאי שיזהר האדם תמיד להכניס יד ימין לפני יד שמאל. זה ירגיל את הילד, מישהו קטן, כשלובשים מעיל, לובשים סוודר, לובשים חולצה, לובשים מכנסיים, קודם את היד או הרגל הימנית, אחרי זה את הרגל והיד השמאלית. תמיד כך, גם כשאדם מתרחץ, כתוב פירוש פרט לכבוד שבת, שרוחץ משפשף בסבון או בליפה או לא משנה במה את הגוף שלו, אז שמגיע לחזה, אז יד ימין, זרוע ימין, אחר כך זרוע שמאל. תמיד יקדים של ימין תחילה. הוא הדין בכניסתו לבית הכנסת. זה מפורש דברי רבנו הארי, דברי מרן. שנכנס לבית הכנסת, תמיד רגל ימין פנימה, אחרי הרגל שמאל. וכשיוצא, יוציא רגל שמאל, אחר כך רגל ימין. וזה לא תמיד אפשר להיזהר, כי לפעמים יש דחיפות ולחץ ביציאה. אבל בכניסה, ייזהר. בן אורי כתב את זה בפירוש. מרן רבי יוסף קארו כתב שאתה לוקח משהו לברך עליו, תיקח אותו ביד ימין, שנאמר ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. כוס של קידוס, כוס של ברכה, סתם פרי שרוצה לברך עליו, בורא פרי העץ, סתם איזה דבר של מזונות או המוציא, תמיד בימין. ואפילו איתר יד שהוא אצלו, השמאל שלו זה ימין, הוא יעשה כמו ימין כל העולם, ימין כל אדם, הולכים אחר ימין. לכן תמיד יקדים את הימין לפני השמאל. זה חשוב מאוד כדי שככה יזכור את לימודו. זה כל זה מביא שלא יוכלו. מה זה שכחה? למה הדברים האלה גורמים שכחה? רבי נוערי פירש שהחיצונים מתגרים באדם כשהוא עושה דבר שהוא לא בסדר, שיש להם בו אחיזה. כמו, נגיד, גזז ציפורניים ולא רחץ את הידיים, הסתפר ולא רחץ את הידיים, אז הם מתגרים בו, הם מתאחזים בו. נכנס לשירותים, יש שם רוח רעה של בית הכיסא, הגמרא אומרת. מה זה רוח רעה של בית הכיסא? בגלל שיש שם זוהמה. זה מקום קבוע לזוהמה, אז יש שם רוח רעה. אמפתיה, אמנם יש פחות רוח רעה, יש מפורש בהלכה. גם הרב שלמי ציבור שהזכרתי אותו, הוא כותב שיש מדרגות ברוח רעה לפי מדרגות הזוהמה. ודאי שהיום שירותים שלנו הם פחות משירותים של פעם. וכן שירותים פרטיים שיש לאדם בבית, פחות רוח רע משירותים שיש בציבורים, כמו במקומות ציבוריים. הרי היה, במקומות ציבוריים בדרך כלל מצוי ריח רע שם הרוב הזמן. יש ריח לא נעים שם. בבית מקפידים תמיד לנקות טוב, ואם יש ריח מיד מרססים שם, יש כל מיני ספרי מכל הצדדים. יש אדמרי אוטומט. הוא לא יודע מאיזה, מכל הכיוונים באים עליו כמו ענני זה. ברד ואש ואש מתקחת. לא יודע מאיפה בא. אז יש, בבית מקפידים שלא יהיה זה, אז פחות. הרב שמי ציבור כותב, כמו שהגמרא אומרת, שאני מרחץ לנפיש זוהמה. בבית מרחץ שלהם של פעם, היה שם עדים, בפרט חדרי זיעה וסאונות וכדומה, והיו אנשים באים לבית מרחץ, לא כמו היום, היום נזרים בהיגיינה אישית, אחת ליממה, אחת ליומיים, היו הולכים פעם בחודש לבית מרחץ. תאר לך זה, זיעה של חודש ימים עליו, ואיזה צעידות צעד ותרנגולת היו אוכלים פעם, היה אוכל תרנגולת, הגוף שלו היה מדיף ריח של תרנגולת. היום מה יש שם? כלום. אז היה נכנס לבית מרחץ, מלא זיעה היה, כל הקירות, הכל זוהמה שם. ולא היו צובעים את הקירות, לא היו מנקים שם, לא כמו היום, היום הרבה יותר ניקיון יש. ובכל זאת יש רוח רע, אבל יש מדרגות ברוח רע. כמה שיותר זוהמה, יש רוח רע יותר. פחות זוהמה, יש פחות רוח רע. לכן, נפקא מינה שיש לו אמבטיה ולא שירותים, באמבטיה שלנו, בלי שירותים, אפשר שם ליטול ידיים, אבל אסור לברך. זה ודאי. אבל אמבטיה עם שירותים, ממה אין נטילת ידיים, זה שם השירותים ממש. זה לא דומה לבית כיסא של פרסיים. בית כיסא של פרסיים שכתוב בגמרא, מסורת ברכות, שם מדובר, שטרף ומיד, שיוצא הלכלוך, יורד במדרון ואיננו. אבל בשירותים שלנו היום, זה נשאר זמן מה עד שאדם מסיים, ואז מוריד את המים. אז בינתיים יש שהות שהלכלוך נמצא שם. אז יש רוח רע, איך שלא יהיה, יש שם רוח רע. על כל אופן, בגלל שיש רוח רע, אז יש שכחה. מה זה קשור? אומר, מי זה הרוח רע? זה רוח סתרה אחרה. כשהיא נתאחזת באדם, אז הוא בשביל זה הוא שוכח אחר כך את לימודו. אז יעשה כל הדברים שלא יתאחזו בו, שעל ידי זה לא ישכח את הלימוד שלו. לא הבנתי שם מה השאלה. כן. לגבי מה? לגבי כלי או אותו דבר? אתה רוצה כעת שאני אתן לך שיעור קצר בנטילת ידיים? כן. אז ככה, נטילת ידיים של בוקר שדי סירוגין, שלוש פעמים. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. ישפוך על ימין, אחר כך שמאל. ישפוך על ימין, הגמרא אומרת שהרוח רעה הזו בת מלך היא, ומקפדת, ואינה הולכת עד אחרי שלוש פעמים בדילוגין. אבל נטילת ידיים של האוכל שופך שלוש פעמים רצופים על יד ימין, שלוש פעמים רצופים על יד שמאל. ואם הוא שופך רביעית בבת אחת, לא צריך שלוש רצופים. אבל בכל זאת כדאי שיעשה. יש בזה ברכה. אז אם כן יוצא שנחזור לעניין, צריך להיזהר לא לשכוח את הלימוד באמר ריש לקיש. שאם אדם שוכח איזה לימוד שלמד עובר בלב, יש מי שאומר בשלוש לבים, שנאמר הישמר, פן ועל. אז אומר שיכול גם אם שכח מחמת אונסו, אם כן לא ישארת ברירה לאף אחד. אנוס רחמנה פטרה, נגיד אדם היה עשה תרות, כמו היום בימינו אנחנו תרודים, אז שכחנו מה למדנו אתמול. אומר, אינו עובר, אלא אם כן ישב ויסירה מליבו. מה זה ישב ויסירה מליבו? ישב ויסירה מליבו, יש לנו דוגמה לזה, אמרנו בשיר השירים. בשיר השירים כתוב, שקני מנסיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. אז איש שקני למדנו שצריך, גם זה אחד אגב, רבי משה אלשך, רבי את זה רבינו חיים פלאצ'י, אחת הסגולות לזכור את הלימוד שבסיום לימודו ינשק את הספר. זה סגולה שיזכור את לימודו. רבנו ארי כתב שמי שעולה לתורה בסיום הברכה האחרונה של ברכת התורה ינשק את הספר תורה. רק אסור לנשק את האותיות עצמם. אסור זה אסור. אלא על גב הספר תורה. נשק על גב הספר תורה ינשק ממש. ולא יש כאלה שעושה עם הציצית, תודה רבה. תנשק לעצמך, מה יש? וגם יש עניין לחבק את הספר תורה ולנשק אותו. שאם חס ושלום חטא בעריות, ואם לא עכשיו, אולי בגלגול שעבר, שמרחם עלינו. ואם לא הוא, מישהו שבא משורש נשמתו, חטא בעריות, על ידי שנוחז את הספר תורה בשתי זרועותיו. שתי זרועות משני צדדים. הוא מנשק, מחפר. זה מעלה גדולה. יש מעשה שרבנו ארי פעם נתן תיקון ליהודי שחטא בעריות. הוא לא חטא בחטא ממש, אלא כמו שאמרנו, נגע השם הרחם. אמר לו, תקנה הקמת ספר תורה. בשעה שמוצאים ספר תורה, תוציא אותו מהאיכל, שאתה מחבק את הספר תורה, תכוון שיחפר לך מה שעשית שם. חס ושלום, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מידה כנגד מידה, תנשק אותו. שתבוא תניח אותו על הטבע גם כן עוד הפעם. לכן מחזרתו מהטבע אל האיכל. תחבק אותו בשתי ידיך, בשתי זרועותיך, שים אותו בין שתי זרועותיך, ותנשק אותו. חוץ לזה, כותב רבן חיים פלאג'י, שזה סגולה שיזכור את הלימוד. למה? הרבה פעמים ראינו, גם בזוהר, גם בגמרא, שנשק אותו על ראשו. למה נשק אותו? רצה לזכור את הלימוד שאמר לו. שפתיים יישק משיב דברים נכוחים. ראוי לנשק פיו. ככה אומרת הגמרא. מה זה לנשק פיו? כי כשהוא מוציא מפיו דברי תורה, רוצה לזכור אותם, אז לנשק את הספר של התורה. בנשיקה יש, מה פירוש המילה נשיקה? זה חיבור. כי בנשיקה הוא עוצר את הנשימה שלו. ואז הנשימה שלו מתחברת עם הספר. אז זה החיבור הזה. אחרי זה מעלה גדולה. אגב, אז דהמת כתב, תמיד חכם שמחבר ספרים, כותב חידושי תורה בידו, לכן היו מנשקים לו את ידו. מה שהיד שלו שורה עליה נהיה תשמיש קדושה ממש. החכם עצמו הוא קדוש, היד שלו תשמיש קדושה שכותב דברי תורה ביד שלו. אז אתה מנשק לו את, את, את ידו, וזה אתה זוכה לאיזה מעלה גדולה. זה ישקן עם נשיקות פי וקיצורים לודיך מיין. מה אמר שלמה? מריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. מה פירוש? הוא ממשיל את התורה לשמנים טובים. מה זה שמנים טובים? לא מדובר פה שמן זית של חנוכה או שמן קנולה. שמן בוסם, ריח טוב, כמו שמן אפרסמון. יש לו ריח משקע, משקר. ריח שמניך טובים. אז התורה נמשלה לבוסם טוב, שאתה מריח אותו. ידוע, אם יש לך כלי שיש בו בוסם, הרי השמן הוא קל. המים הם יותר כבדים. תבדוק את זה ותראה שהמים כבדים הרבה יותר מהשמן. הרי למה יצא היום שכמח חלה, אנחנו עושים מידת נפח, איך יצא לנו חלה קילו 540 גרם? כיוון שהכמח יותר קל מהמים. ומידה של מים יוצא של מידה של מים במידה של כמח קילו 540, במים זה יוצא 2.5 קילו, כי המים כבדים. אבל השמן יותר קל ממים. קח בקבוק מים ובקבוק שמן באותו גודל, תשקול אותם, תראה השמן שני שליש שוקל מהמים. בנפח הוא אותו נפח. אז האם אתה תכניס מים, זה חוק בפיזיקה. יש לך כוס עם שמן. תשפוך לתוכו מים, מה יקרה? השמן יצא, יגלוש החוצה, והמים ייכנסו במקומו. אומר המדרש, דריח שמניך טובים, אדם שלמד תורה, נגיד למד כל היום בבית המדרש, 12 שעות למד תורה, בא ביתה עייף, זאת אומרת, אני צריך קצת לשטוף את העיניים, רוצה קצת להחליף את הראש, מה עושה? לוקח איזה עיתון, לוקח איזה הבל וריק, איזה דברים בטלים, ואומר, מותר לי לקרוא כעת חצי שעה דברים בטלים קצת. ככה לנוח, הראש שלי התעייף כל היום מהלימוד, קושיות, תירוצים, פלפולים. מה יש? מותר. אומר, תדע, עכשיו נכנס פסולת פנימה, גולש החוץ התורה. זה כמו הכלי שיש בו שמן טוב, שמן המור, ואתה שופך את תוכו מים סרוחים, חוץ מכבודכם. המים הסרוחים נכנסים לתוך המוח, בתוך הכלי, והשמן המשובח יוצא החוצה. זה אומר, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, תורק מתרוקן. הראש שלו נהיה פטטה. יוצא משם התורה, ונכנס שם דברים בטלים. אז על כל ידיעה שאתה קורא, וכל ידיעה בחדשות, תדע, אתה מפסיד עוד פרק משנה, עוד איזה כמה דפי גמרא, עוד כמה סימנים בשולחן ערוך, אתה שוכח. אז זה פירוש יושב ומשכחם מליבו. אתם צריכים להיזהר בזה. גמרא בפסחים אומרת, שכחי רב יצחק בר יוסף לרבי אבהו. זה אהבה, כאה באוכלוסה ומתנה. זאת אומרת, יושב ברשות הרבים, באמצע השוק, והיה לומד תורה. שאל אותו, שחתו שלא לשמוע, מה הדין? שיבלו תנא מיני 40 זמנין, ומדמיה לכמן דמנחה בכסתה. חזר על ההלכה, אמר לו, אסור, אסור, מותר, מותר. חזר על זה 40 פעם בפה. וככה זכר את לימודו, וזכה לזכור את הלימוד. אני רוצה שאדם צריך לחזור על לימודו, בלי לחזור על לימודו, מה יעשה, מה יצא מזה? הלא כל הפוסקים כתבו שחייב אדם לחזור על לימודו אחת ל-30 יום. כתבו החכמים, זה מדובר באדם גדול בישראל שיכול באמת לחזור על לימודו אחת ל-30 יום. אנחנו 2030 שנה יספיק לנו לחזור על לימודנו. אחת ל-30 יום היו חוזרים על כל הלימוד שלהם, כי הכל היה בתוך הראש. ויכול בחודש ימים לחזור על כל הלימוד, כי הכל היה זה מסודר, הכל היה מסודר. מסופר גאון מווילנה עליו השלום, שכתב תלמידו רבי ישראל משקל ובעל פיית השולחן, כותב בהקדמת פיית השולחן, מביא את זה והעתיק אותו רבי חיים פלאטי. רבי ישראל משקל ועלה לארץ בשליחות הגאון. הגאון אמר לו, תעלה לארץ ישראל, תיישב שם, כי הגאון רצה לעלות כמה פעמים ולא עלתה בידו. בסוף נתגלה שהוא היה ניצוץ משה רבנו. כמו שמשה רבנו נגזר עליו שלא ייכנס לארץ ישראל, לכן גם הוא לא זכה להיכנס לארץ ישראל. השתדל בכל כוחו. בסופו שנפטר שם בחוץ לארץ. אז תלמידו, בעל פיית השולחן, בא לפה. ועוד כמה מתלמידיו, חלק מהם התגוררו בעיר טבריה. אז כותב תלמידו שהיה הגאון מחייב את התלמידים, מעודד אותם לחזור על לימודם, אבל שיזכרו טוב טוב כל מסכת. היה תופס תלמיד להגיד, אומר, איזה מסכת אתה למדת? ברכות. אומר, תחזור עליה 40, 30, 50 פעם, שתזכור אותה כמו שצריך. השני, מסכת ראש השנה, סוכה, יומה, סנהדרין, בבא בתרא, איזה מסכת שאתה רוצה, תחזור עליה כמה פעמים, תדע אותה טוב. כותב, היה תלמיד אחד שלמד מסכת סוכה. אחרי שסיים אותה וחזר עליה כמה פעמים, היה יודע אותה בעל פה. עד שהיו אומרים לו, מה כתוב בדף למד ח'? מתחיל כמו שיר השירים, קורא את זה בלי טעויות בעל פה הכל. הוא בא לו אצל הגאון מווילנה, אמר לו, אמר לו, אני חזרתי על מסכת ג' דף ד', מתחיל לצלם את הדפים במוח. נענה לו בראש, יענו, זה נקרא חזרה, אבל גם טוב, אמר לו. אמר לו, כמה פעמים רבי טרפון? חשב לו. כמה פעמים יש מחלוקת אביי ורבא? לא זכר. אמר לו, כך וכך פעמים. גם מבין, היה כל זוכר, כל מסכת. כמה פעמים נזכרו אביי ורבא, כמה פעמים נזכר רבי טרפון, כמה פעמים נזכר רבי עקיבא, כמה זה. אחר כך אמר לו, אם למדת אותה טוב, תגיד לי כמה פעמים נזכרה סוכה כשרה במסכת סוכה. לא זוכר. אמר לו, אני אגיד לך ואגיד לך סימן. יש סוכה, פעמים כתוב בתורה מלא, פעמים כתוב חסר. סוכה מלא עם וב. זה 91. כו הס, כך כותב בן אוהבי. זה השם ככתבו וכקריאתו, כמספר סוכה, מספרו עלה. סוכה חסר, סמך כף ה, זה מספרו 85. אמר לו, סוכה פסולה 85 פעם כמספר סוכה בליבב. סוכה כשרה 91 פעם כמספר סוכה עם וב. אתה לך איך היו שמים סימנים, איך היו לומדים הכל כדי לזכור. מה אתה מסך את סוכה? צריך לדעת כמה פעמים כתוב כך, כמה פעמים כתוב כך, ככה היו לומדים, חוזרים וחוזרים וחוזרים, כדי שיזכור את הלימוד. ולמה זה? כתוב שיר השירים. לחייו כערוגות הבוסם, מגדלות מרקחים, שפתותיו שושנים, נוטפות מור עובר. גמרא אומרת, לחייו של האדם שלומד תורה כמו ערוגות הבוסם, תכף נראה מה זה. שפתותיו שושנים, מה זה שושנים? אל תקרא שושנים, אלא ששונים. חוזר וחוזר 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 עד שזוכר את זה בדיוק לפרטי הפרטים. נוטפות מור עובר, אומרת הגמרא, אדם שיושב בפני רבו ללמוד תורה, אם שפתותיו נוטפות מור, זאת אומרת פחד ואימה, השפתיים שלו רועדות. טוב, ואם לאו, חס ושלום תיכוונה. שרפו את שפתותיו חס ושלום בגיהנם. כמה זה חמור. עכשיו, מה זה כערוגת הבושם? התמרה שואלת, מסכת עירובין, באותה סוגיה. לחייו כערוגת הבושם, מה ערוגה זו? הכל דשים בה, ככה תורה שאדם לומד, הכל דשים בה. ולכן ניתנה תורה על לוחות האבן. למה לוחות האבן? כאבן זו שאינה נימוחת. אבן יכולה לימוח? איך תראה, אבני ירושלים, בניינים שבנו אותם לפני מאות שנים, נשארו כמו שהם. אבני שפה של מדרכה, תראה איזה הבדל, אלה של הבטון ששמים אותם, כל שנתיים מחליפים אותם, ואלה מאבן נשארים. כאבן זו שאינה נימוחת לעולם. כך צריך להיות התורה. אומר השיעי שם במקום, כדריסה שחוזר ולומד ומלמד. אז לימד אותנו ראשי גם עוד פטנט, שאתה רוצה לזכור את הלימוד, תחזור מה שלמדת, תגיד אותו למישהו אחר. על ידי שאתה אומר אותו, אתה זוכר את הלימוד. לכן, מצווה בחזרת, זה שאמרו, המשנה שם הביאה, באלו ירקות, משנה במשרת פסחים, אלו ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתם בפסח. אז שם כתוב תמחה, חרחבינה, יש שם גם את החרן הזה, ואת העונשים וחזרת. הגמרא באה ואומרת, אבל יש מצווה לקחת חזרת. מי זה חזרת? זה לא חזרת שמוכרים במעדניות האדומה הזאת. חזרת פירושו חסה. אז זה רב חידה לקח את זה בתור מליצה. מצווה בחזרת, מצווה לחזור. האם יש לי אפשרות כעת להמשיך את הדף הבא או לחזור לדף הקודם? תחזור על הדף הקודם כדי שתזכור ותשנן אותו. מצווה בחזרת. אחרי אמר וענקים לגרגרותיך. מה זה ענקים לגרגרותיך? התורה צריכה להיות כמו ענק לגרון. אישה תולה לה ענק על הגרון. מה זה ענק לגרון? אומר זה לצוואר, שיהיה נוח. שאומרים מה ענק זה רואה ואינו נראה, כך הוא לא רץ לשוק אלא רואה ואינו נראה. כך צריך אדם ללמוד תורה תמיד. זה אומר, ואחר לא צריך, אם ילמד תורה, יחזור עליה, לא צריך סגולה. זה הסגולה הכי יקרה. פעם שאלו את הרב מבריסק, עליו השלום. מה דעת הרב על סגולות? אמר להם, אני לא מאמין בסגולות, אבל יש סגולה אחת רק שאני נזהר בה. שאשתי עושה לי מרק, והמרק חם, אני מחכה ששבע דקות, וסגולה שהמרק יתקרר. ולא תחפש סגולות. סגולות, אתה זה, תשאיר אותם למי שזה. אתה תלמד את התורה כמו שצריך בלי סגולות. זה מה שצריך האדם לדעת. כמו שהגמרא אמרה, מסכת קריטות, דף וב. כי גרסיתו, אמר להם רבה ותלמידיו, שאתם הולכים ללמוד תורה, תלמדו על שפת הנהר. אז הרבה חשבו זה סגולה. כאילו הנהר, יש לו סגולה, שעל ידי זה, על ידי זה, יש כתוב פסוק, כי הוא על ימים מסעדה. אז מפה רצו לראות, אבל לא זה הסיבה. זרימת מים זה דבר מרגיע. כשאדם לומד, הוא חייב להיות רגוע. אם הוא עצבני או מתוח כשהוא לומד, הוא לא יזכור את הלימוד. מה שעברה הגמרא, השם יצילנו מתורתו של דואג. זה מדובר על דואג האדומי. דואג האדומי היה יודע כמה הלכות, היה סופר, היה מונה, היה סופר את המגדלים. 300 הלכות במגדל הפורח באוויר. בזוהר מובא 400 הלכות. היודע על דיני בום, למה יבמה צריכה להתייבם? 400 הלכות, 400 טעמים. והכל הלך לאבדון. אז למה? תורתו של דואג, אומרת הגמרא, מן השפה ולחוץ. לא לומד בתור לימוד תורה, אלא בתור תחביב. כמו פעם בשוויץ, לא עליכם,
שמה אתה לא היית שמה. גם אני לא הייתי. שוויץ לא עליכם שמה, היה לפני 30 וכמה שנים, ועידה בינלאומית של הרופאים בעולם. ובאו כל מיני רופאים, מינים ממינים שונים, בקיצור כל המלאכי חבלה מכל המקומות. הגיעו לשם. ודנו על הסיגריות, אם זה טוב לעשן או לא טוב לעשן, והוכיחו באותות ומופתים שהסיגריות מזיקות לעישון. ומה היה שמה? אמרו הכתבים שהיו שם, שכל האולמות של ההרצאות היו מלאות עשן של סיגריות. אז שאלו את הרופאים, מה זה ווסידוס? אתם אומרים שאסור לעשן, ואתם בעצמכם מעשנים. זה תקציבים, אבל מה שאני עושה לעצמי זה משהו אחר. בתורה זה לא כך. בתורה אתה צריך לקיים, נאה דורש ונאה מקיים. זה לא הולך איכשהו, מה שבא לו לעשות הוא עושה. אז ככה זה. אז אומר, מה זה? כי הוא היה יושב על שפת הנהר והיו לומדים תורה. אומר, דהיינו, דהבו משכה מיה תמשוך שמעתיהו. אדם שלומד תורה צריך להיות רגוע. תורתו של דואג, הוא היה נאה דורש, אבל לא נאה מקיים. הוא היה בעל לשון הרע, היה שונא דוד המלך, מה עשה לו, איזה מריבות, איזה דברים, בגללו נור עיר הכהנים נהרגו, בבוא דואג האדומי ויגד לשאול, בא דוד לבית אחימלך, מה תהלל וראה גיבור? אז אם כן, אומר, תורתו שדואג השם אצילנו מן השפה ולחוץ, הכוונה, אומר הרב חידה, מי שיש לו דאגות בליבו ויושב ללמוד, זה התורה שלו מן השפה ולחוץ. הוא ישכח את כל מה שילמד היום. חבל. תוציא את הדאגה, דאגה בלבי ששיחנה, הכך ילמוד. ובעל רבנו תם עליו השלום, נכדו של ראשי, היה יושב עם התלמידים שלו ללמוד, היה רואה אותם דואגים לכסף, היה מביא ערימה של מטבעות זהב שם על השולחן. ואומר, תראו, יש כסף, אל תדאגו. אם מישהו צריך לשלם מס הכנסה, או איזה דבר, או שוחד, או אני יודע מה, הנה יש כסף פה. בבקשה, אל תדאגו, ומלמד אותם תורה שיהיו רגועים, כי כשאדם לומד תורה צריך להיות רגוע. אז זו הסיבה שאמר מים, תלמדו על המים, למה? המים, הקול של המים מרגיע את האדם. מים זורמים, זוג בבי שמחה, מביא מרגוע. אז זה על ידי המרגוע הזה, יבין את הלימוד וגם יזכור אותו. אז זה אמרה הגמרא, על הפסוק למלאכי, ושבתם וראיתם, בין צדיק לרשע, לעתיד לבוא, שמי, אז אנחנו נדע מי צדיק ומי רשע. היום יש הרבה זיופים בעניינים האלה. בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. שאלת הגמרא, מה פירוש בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו? מי זה? מדובר עלינו, אנחנו, יש עובד אלוהים ולא עבדו, חס ושלום. שיבה הגמרא, מי שחזר על פרקו 100 פעם והשני חזר 101 פעמים. אינו דומה חוזר על פרקו 101 פעמים לשונה פרקו 100 פעמים. 101 זה יותר, זה מדרגה יותר. עכשיו רבנו הרי, למה תפסה הגמרא דווקא 100-101? מה היה ב-101 דווקא? סיבה לדבר. אמר ששם למעלה יש מלאך הממונה על השכחה ששמו מם סמך, כמספר המס, ושמו מם סמך. מם סמך יוזה גימטריה 100, אבל המלאך הממונה על הזיכרון זה המלאך מיכאל. מיכאל יוצא 101. אז כשאתה לומד את התורה עד 100 פעמים, עדיין שר השכחה יכול לשלוט בך. אם תחזור על הלימוד 101 פעמים, לא יוכל לשלוט בך, גמרנו, יצא יותר ממנו. לכן אמר, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ושונה פרקו 101 פעמים. והיה חוזר, הגמרא שם בחגיגה אומרת, כל 30 יום חזור על לימודו, בזה לא ישכח. גם יש עוד דרך, לקרוא בקול ועם ניגון, בטעמים שלו, אז הוא זוכר את הלימוד. הגמרא מסכת מגילה, דף למד ב', זה סוף המסכת. כל הקורא בלא נעימה, ושונה בלא זמרה, זאת אומרת, לומד בלי ניגון, ככה קורא סתם יבש. צריך לנגן בלימוד, להרים את קולו, להוריד את קולו, את המנגינה, את הטעמים של הלימוד, שאלה, אז בסימן שאלה יקרא, תשובה בסימן תשובה, וכן זה הדרך. עליו נאמר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים, כאילו חס ושלום התורה לא טובה. אומר התוספות שם, במסכת מגילה, דף למד ב', וזה שים לב, זה כמטריה לב, שאדם ישים ליבו על זה. לב, אומר התוספות שם, שעל ידי שהוא מזמר בלימוד, מנגן, על ידי זה נזכר יותר. הבנת? אז היה אחד, היה שר, היה לומד, היה שר, בם, 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 בם. אז אמרנו, מה זה בם, בם, בם? היו מוכרים בם, 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 בם. אמר לו, כתוב, ודיברת בם. צריך לדבר בם. אז אדם צריך שהוא לומד, יהיה לו גם שמחה. ינגן בלימוד שלו, שזה, היו מנגנים, ושעל ידי הניגון יבין. ועוד, סגולה לזכור שיבין את לימודו. ירושלמי ככה אומר. ירושלמי מסכת ברכות אומר, אמר רבי תנחום, הסובר תלמודו לא במהרה ומשכח. מה זה סובר תלמודו? לא סתם קורא, אלא מה הסברה, מה הטעם ומה פירוש המילים, מחפש במפרשים וחוזר ועוד פעם מתייגע וחוזר על זה, את זה הוא זוכר. אז הסובר תלמודו לא במהרה ומשכח, וגם צריך להוציא אותו בפה, שנאמר, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. מה ראיית עין שייכת כאן? מה זה ראו עיניך? מה, שמעו את משה רבנו מדבר, הם ראו, רואים אותו, אבל מה זה שראו עיניך? וזה אומר, שראו עיניך, עיני הלב, ללב יש עיניים, שאתה מבין את מה שכתוב, אתה מבין את מה שאמרו לך, זה זוכר. האמת שכתוב גם שטוב שיראה את רבו, שיושב ללמוד אצל הרב, שיראה אותו. על זה שהוא מסתכל בפניו, אז הוא זוכר את הלימוד. אז זה, הראייה היא גורמת זיכרון. גם הרב חידה מסופר עליו שכשישב ללמוד אצל הרשש קבלה, איזו תקופה בבית אל, אז היה יושב שם הרב תורת חכם רבי חיים דלרוזה, ואיתו לידו היה יושב רבי יום טוב אלגזי, והיה יושב שם גם הגאון הרב חידה לחיים יוסף דוד אזולאי. והרשש היה פונה כל הזמן לתורת חכם, ולרב חידה לא היה פונה. אז הרב חידה פעם שאל אותו, הרב, למה אתה לא מסתכל עליי בשיעור? מסתכל גם עליי, אני רוצה. אמר לו, אתה תהיה מקובל, אבל תתפרסם יותר בעולם בתורת ההלכה ובדרש. יצטרכו הרבה את הדרש. אתה לא באת בשביל ללמד ענייני קבלה, ללמוד ענייני קבלה, אבל הם התעסקו יותר בקבלה. אז יוצא שכשהרב מסתכל עליך או אתה מסתכל עליו, זה גורם שאדם זוכר את הלימוד. גם הרב ראשית חוכמה כתב בסוף ספרו כמה עצות וסגולות לזיכרון. אחד מהם כתב שגם יסתכל בספר בשעה שלומד. אפילו הרב מסביר, אז מדי פעם, או הרב קורא, לפעמים הרב קורא ומסביר, ויש פניו ספר. מסתכל בספר, כי אותיות מחכימות. לכן כתב רבנו ארי שכדאי לו לאדם, טוב לו כשיש הוצאת ספר תורה, להתקרב עד שיזכה להכיר את האותיות, לזהות את האותיות, מרחק כזה שיוכל לזהות את האותיות, ויועיל מאוד להשגת האדם בחוכמת התורה. אז על ידי שהוא רואה את האותיות של הספר תורה כתובות לפניו, זה מאיר לו את העיניים, עיני השכל בלימוד התורה. אז הנה ראינו שגם הבנה, גם ראייה, כל הדברים ביחד. אז גם הגברה אומרת שעושים סימנים ללימוד, כל מיני סימנים. בני יהודה, הגברה אומרת שהיו בקיאים בלשון, והיו מנחס סימנה, היו שמים סימן על כל דבר. בכלל זה גם ללמוד בספר קבוע, מקום קבוע, בשעה קבועה. אז הוא תמיד זוכר, רגע, איפה למדתי את זה? אתמול בלילה הייתי מקום פלונים, למדתי כך וכך. אחר כך בשיעור, יש לו כמה וכמה שיעורים. שיעור של הלכה פה, שיעור של גמרא שם, ושיעור דף יומי פה, ושיעור בירושלמי, ושיעור בזה, בן איש חי וכדומה. אז הוא נזכר, רגע, אתמול שמעתי איזה חידוש. איפה זה היה? נזכר בדיוק. למה? שיש שיעור קבוע. אבל אם השיעור לא קבוע, אז הוא הולך צ'לה בלה. פעם הולך השיעור הזה, פעם הולך השיעור ההוא, פעם זה. לומד תורה לפרקים. גם כשאדם לומד לא באופן קבוע, הגמרא קורא לו דברים מאוד חרושים, מגונים מאוד. התורה אומרת שזה דומה לנואף, השם ישמור. האדם שלומד תורה לפעמים. מתי שבא לו לומד תורה? לא לומד. איזה כמה חודשים לא הולך ללמוד תורה. פתאום בא לו חשק, הולך לומד, וחוזר ועוד פעם. זה הולך לפי החסק שלו, זה לא הולך לפי מה שהשם רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תקבע לך עיתים לתורה. לכן צריך ללמוד מרב קבוע, בזמן קבוע, ביום קבוע, במקום קבוע. ואז הוא זוכר את הלימוד. הוא זוכר את הלימוד. לפעמים אדם לא זוכר את הלימוד, אבל זוכר מה שהוא למד, זוכר באיזה מקום זה היה. לפעמים הוא זוכר, שאלתי את הרב, הוא יודע בדיוק באיזה, הוא יגיד לך באיזה רחוב, ובאיזה פינת רחוב. למה? זה הציור, המחשה, עושה לאדם זיכרון. אז הוא זוכר את זה. לכן צריך לשים סימנים. עוד כתוב בשולחן ערוך, שלימד תורה בצנעה, ולא בפרהסיה, ולא יפרסם את עצמו, ולא יחפש לעצמו פרסום. שולחן ערוך סימן רשמם בב, מרן שולחן ערוך כותב, ברית קירותה, זאת אומרת כמו שבועה, שבועה, שהלומד בבית הכנסת לא במהרה ומשכח. זאת אומרת, עדיף ללמוד בבית הכנסת מאשר בבית, זה אחד. אבל לא שלא ילמד בבית, בבית צריך ללמוד, א', הקירות של הבית צריכות לספוק תורה, בית הילדים שלו, אשתו, צריכים לראות פעם את האבא לומד, פותח ספר, אז הם ילמדו ממנו. אז יקבע בבית איזה רבע שעה, חצי שעה ביום, אבל שאר הלימוד שלו יהיה בבית המדרש. ועוד אחר כך אומר מרן השולחן ערוך שם בסימן רשמם וב, וכל היגיע בתורה בצנעה מחכים. זאת אומרת, צריך לשבת בשעות שאנשים לא רואים אותו, במקומות שאנשים לא פוגשים אותו ולא מפרעים לו, ולא מחפש לעצמו צרמוניה ופרסומת וטררם וכל תרועת שופרות וחצוצרות, אלא הכל עושה את זה בצנעה. כמה שילמד בצנעה, ככה ילמד. ועוד שילמד כמה שיותר צעיר, לכן הילד צריך להכניס לו לימוד תורה. הרבה טיפשים אומר, מה יגדל בלי מקצוע, לא יהיה לו פרנסה? תגיד לי, כמה אנשים למדו הייטק והיום הם מחוסרי עבודה? לך בלשכת עבודה ותראה כמה אנשים יש להם תואר דוקטור והם ללא עבודה. השם ישמור, כמה יש מהנדסים, כמה יש זה, אז מה זה? הכסף בא לפי הידע? משנה מפורשת, רבי מאיר אומר, לא ראיתי, זה ברייתא, לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל הובלות אריה. אין אריה סבל ולא שועל חנבני, והם מתפרנסים שלא בצער. ולמה אני מתפרנס בצער? שהרעתי את מעשיי וכיפחתי את פרנסתי. שאין עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות. לא יאמר אדם, אם אני הייתי היום רופא, אתה יודע כמה בתים היה לי? יש הרבה רופאים שהם חייבים הרבה כסף. ואם הייתי עורך דין, בואי מה שהיה לי, ואם הייתי כזה וכזה, מדען כזה וכזה, מה שהיה לי היום, זה טעות. אם נגזר עליך כסף, יבוא לך בכל מקרה ובכל מצב. צריך השתדלות. ודאי שאדם ישתדל. ילמד. ועוד שילמד כמה שיותר צעיר. לכן הילד צריך להכניס לו לימוד תורה. הרבה טיפשים אומר, מה יגדל בלי מקצוע? לא יהיה לו פרנסה? תגיד לי, כמה אנשים למדו הייטק והיום הם מחוסרי עבודה? לך בלשכת עבודה ותראה כמה אנשים יש להם תואר דוקטור והם ללא עבודה. השם ישמור, כמה יש מהנדסים, כמה יש זה, אז מה זה? הכסף בא לפי הידע? משנה מפורשת, רבי מאיר אומר, לא ראיתי, זה ברייתא, לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל הובלות אריה. אין אריה סבל ולא שועל חנבני, והם מתפרנסים שלא בצער. ולמה אני מתפרנס בצער? שהרעתי את מעשיי וכיפחתי את פרנסתי. שאין עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות. לא יאמר אדם, אם אני הייתי היום רופא, אתה יודע כמה בתים היה לי? יש הרבה רופאים שהם חייבים הרבה כסף. ואם הייתי עורך דין, בואי מה שהיה לי, ואם הייתי כזה וכזה, מדען כזה וכזה, מה שהיה לי היום, זה טעות. אם נגזר עליך כסף, יבוא לך בכל מקרה ובכל מצב. צריך השתדלות. ודאי שאדם ישתדל. לא יש בחיבוק ידיים. כתוב, הכסיל חובק את ידיו ואוכל את זרעו, את בשרו. אבל האדם צריך להשתדל. אבל לא יגיד שזה האמנות הזאת מכניסה, והאמנות הזאת לא מכניסה. זה מה שנגזר, הכל תלוי במזל, ואפילו ספר תורה שבהיכל. אבל אדם צריך השתדלות. אלא מה? שהוא צעיר ילמד תורה. שהמשנה באבות אומרת, הלומד ילד, למה הוא דומה? לכותב על נייר חלק. אבל הלומד זקן, זקן פירושו מבוגר כבר, דומה לכותב על נייר מחוק, זה לא מתקיים. הכתב מטושטש יוצא. גם הזיכרון שאדם מתבגר מתחיל להיטשטש, לא מחליף דברים לפעמים. אבל שהוא צעיר, הוא לומד צעיר, בילדותו, אומרת הגמרא, דברי תורה נבלעים בדמו. אתה יודע מה זה בתוך הדם שלו? מסופר על רבי יוסף חיים זוננפלד, עליו השלום, היה רבה של ירושלים, גאון אדיר היה, חיבר שהוא צלמת חיים. אז פעם אחת הקימו תלמוד תורה, אז הוא היה הולך הרבה פעמים באמצע הלימוד, יוצא, מסתובב מאחורי הבניין של התלמוד תורה, מאחורי החדרים, ושומע את המורה איך מלמד את התלמידים. למה צריך לפקח עליו, לראות, לשמוע איך הוא מלמד. סיפרו בישיבת פורת יוסף, כך סיפר לנו פעם ראש הישיבה, היה שם משגיח, קראו לו רבי יהודה חדד, והתפקיד שלו היה לבחון את המורים, וכל הזמן היה מסתובב מאחורי החדרים, שומע איך המורה מפרש את הגמרא לתלמיד, ואם היה מפרש לא נכון, נכנס בפנים, מבקש ממנו שיחזור עוד פעם, ומראה לו איפה הוא טעה. הוא היה יודע הכל בעל פה, והוא היה זה. זה נקרא משגיח, כמו רסר. אז הולך ומפקח עליהם. הרב יוסף חיים זוננפלד נכנס פעם אחת, הוא היה רבה של ירושלים. שמה רבה של ירושלים? רק לקבל תלוש, לא היה לו תלוש, מזכורת לא היה לו. היום זה נחשב תלוש? לא. רב ירושלים צריך לדאוג לכל ענייני העיר. התלמוד תורה שמע את המורה ולמד את המשנה, והיה עייף מסכן תעבן, אתמול בלילה בטח אשתו עשתה לו צרות. היה אומר, ממתי קוראים את שמע בערבית? משעה שהקונים, ממתי מקורא להם ככה? נכנס פנימה, אמר לו, מה אתם לומדים? אמר לו, משניות ברכות. איזה משנה, אם תקרא, קורא. אמר לו, לא ככה אומרים. תחיל לצעוק, רבי יוסף חיים היה זקן, ועם שתי הידיים שלו לצעוק, ממתי? ככה יצא לעשות את הילדים, ממתי קוראים את שמע בערבית? כך שהילד ייכנס לו לתוך העצמות. לא סתם, מתי קוראים את שמע בערבית? שעה שהקודים נכנסים לאכול ותרום. מתי? כך שיש בשון שאלה, ככה זה נכנס לילד לתוך האוזן. אז הוא מבין מה, כבר הגרסה זה חצי ביאור. הקריאה כבר, זה נכנס לו לתוך הדם. אבל לא ככה לומדים, ככה מלמדים ילדים. מאותו יום כבר למדו, כך צריך ללמד. אז שאתה מכניס לו את זה לתוך האוזן כמו שצריך, אז הוא שומע, הוא קולט את זה. זה חשוב. עוד אמרנו שילמד מתוך הספר. אמר רבי יוחנן, ברית קירותה, הלמד אגדה מתוך הספר, לא במהרה הוא שוכח. שיסתכל בתוך הספר ויקרא מתוך הספר. גם נשיקת הספר, רבי אברהם אזולאי כותב, שהיא התחברות. אז כן, יש נוהגים לנשיק את הספר לפני כן, משום כבוד. וסיום הלימוד, כדי שיזכור את מה שלמד. לכן, למה שמסיימים מסכת אומרים, אדרן עלייך מסכת תשוקה, ואדרך עלי מסכת תשוקה. לאת נשם אינה מסכת תשוקה, ואת נשם אינה מסכת תשוקה. זאת אומרת, לא תשכחי אותנו, ואנחנו לא נשכח אותך. לא בעל מדן, ולא בעל מדעתי. זאת אומרת, אני מבקש... אני יודע שאני למדתי את המסכת תשוקה, וייתכן מאוד שהרבה אני אשכח משם, אבל אני מבקש שזה ילווה אותי לעולם הבא. כמו שאמרנו, שכתב רבנו הארי, שאם אדם לומד באמת, מבין טוב, ואחר כך מתוך אונס שכח, הלימוד הזה ילווה אותו לשם. אז אמרו, נהגו לומר את זה. פעם אמר חכם אחד בדרך הלצה, שדרך כלל האדם זוכר את השיעור שאנחנו עסוקים בו. עכשיו אנחנו לומדים, זוכרים. אנחנו יוצאים מחוצה, כבר שוכחים חלק גדול. כתוב בפסוק, שתולים בבית אדוני, מחצרות אלוהינו יפריחו. שנמצא אדם בתוך בית המדרש, יופי, הוא זוכר. אז אם אני כעת אחזור לכם מה שלמדנו בהתחלה, תגידו, אז שמענו את זה כבר. שתולים בבית השם. אבל שיוצא החוצה, רק יוצאים מחוצה לחצר, 80% כבר שכחנו. מחצרות אלוהינו יפריחו. אמר דרך הלצה, שלומדים להגיד גמרא, או לומדים חומש, או כל ספר שהוא. אני לומד את הדף הזה, בדף הזה אני עסוק עכשיו, דף מ"ג, אני זוכר את הדף מ"ג. הופך את הדף למ"ד, את מ"ד אני זוכר, את מ"ג אני שוכח. עכשיו הגיע לסוף המסכת, נגיד מסכת קידושין, דף פ"ב מסיים. אז את פ"ב הוא זוכר. אז הם טעו המדפיסים, מה כתבו שם? שטוב לומר אחר הסיום הנוסח הזה, ויועיל, צריך להיות ויועיל לזיכרון. שם כתוב ויועיל לשכחה. הם התכוונו יועיל שלא ישכח. אבל מה כתבו ביועיל לשיחה? אז אמר פעם חכם אחד בדרך הלצה, אומר, הם התכוונו ככה, שאתה למדת את דף פ, איך תשכח אותו? שתלמד את פ א', שתלמד את פ ב', תשכח את פ א', אז תלמד את פ ב', איך תשכח? תקרא את ההדרן ותשכח את פ ב'. לכן אמר יועיל לשיחה, אבל לא, האמת זה לא ככה, יועיל לזיכרון. אדם צריך לחזור על המסכת. הוא מבטיח למסכת כשהוא נפרד ממנה, אני לא אשכח אותך. אז איך לא אשכח אותה? תחזור עליה. אחרי צריך לחזור. כמו שאמרה הגמרא, שלא לדאוג, שיושב ללמוד, לא יהיה עם דאגה. אמרה בסנהדרין, דף כ"ו אומרת, אמר עולה, מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה. מה פירוש? רש"י שם אומר, דאגת הלב על מזונותיו, שמאי, אל תדאג. דאגת הלב על מזונותיו כשהוא לומד, אז זה חס ושלום, חס ושלום יכול להביא שאדם ישכח את הלימוד. אלא בשעת הלימוד צריך לחשוב שהוא בגן עדן, אין לו שום דאגה. אף אחד לא רודף אחריו, אף אחד לא קורא לו, אף אחד לא רוצה אותו. כי שם אומר, דאגת הלב על מזונותיו, שמאי, אל תדאג. דאגת הלב על מזונותיו כשהוא לומד, אז זה חס ושלום, חס ושלום יכול להביא שאדם ישכח את הלימוד. אלא בשעת הלימוד צריך לחשוב שהוא בגן עדן, אין לו שום דאגה. אף אחד לא רודף אחריו, אף אחד לא קורא לו, אף אחד לא רוצה אותו. ועוד הנודע ביהודה, שלו הידוע, ספרו ציון לנפש חיה, קוראים לזה הצלח, צלח על השס. על מסרת ברכות, בדף האחרון הוא כותב, אחת הסגולות שאדם רוצה שיזכור את הלימוד, לברך כל בוקר ברכת התורה בכוונה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. אך יאמר, וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, וכן אחר כך אשר בחר בנו, יאמר את זה מילה במילה, מובטח לו שלא ישכח את הלימוד של אותו היום. זה הרב נודע ביהודה לנו. בואו ננסה את זה ונראה. ויש אומרים גם שיגיד במוצאי שבת, ויועיל גם היום, מועיל גם עכשיו, 49 פעמים זכרו תורת משה עבדי. רק המילים האלה, זכרו תורת משה עבדי. למה 49? כמורה אומרת ש50 שערי בינה יש לתורה, ונגלו למשה כולם חוץ מאחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלוהים. אז שער ה50 לא גילה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, 49 שערים גילה לו. אדם יחזור 49 פעם אחרי הלימוד, יגיד, או מוצאי שבת, 49 פעם זכרו תורת משה עבדי, זה סגולה שיזכור את הלימוד שלו. וכן אחרי כל לימוד 52 פעם אליהו, לא אליהו, גם תראה 52, אגיד, סיים את השיעור, רוצה לזכור את השיעור שלמדנו היום, 52 פעמים אליהו. ושרב הרב רשש כתב שידוע שהעוונות הן גורמות שכחה. לכן אמר בפרשת עמלק, זכור את אשר עשה לך עמלק, וסיים, לא תשכח. השכחה שבאה לנו היא מצד עמלק. אז אומר הרשש, על ידי שירחץ את עצמו מהעוונות, אז זה ילך השכחה ויבוא הזיכרון. כתב הרשש, ייקח שלג שיורד מהשמיים, אפילו ברד שיורד, ברד, שלג, ויעביר על מצחו 3 פעמים שלג, וזה יוצא גינטריה שכחה. שכן שכחה שין כף חט 328, תוסיף עליו 5, 333, שלג יוצא 333, גינטריה שכחה. וירחץ את מצחו 3 פעמים הלוך ושוב בשלג, וזה יזכור את לימודו. כל פעם יאמר א', מה זה א'? יש אקיה, שם אקיה, ממנו בא הזיכרון. שם אקיה, למה? לשון אקיה, לשון עתיד, לעתיד. כמו שאמר למשה רבנו, כה תאמר לבית ישראל, אהיה שלחני עליכם. אני הייתי עמם, ככה אמר ראשי, אני הייתי עמכם בצרה זו, אני עמכם בצרה אחרת. אז אקיה. אקיה יש לו 3 מילואים. יש מילוי יודין, יש מילוי ההין, יש מילוי אלפין. אז הם 3 א'. א', א' מלא, הרי א' פירושו לימוד, פירוש המילה א' זה אות א', אבל היא מילה, א' למד פה, לימוד, אילוף, א' בינה. מה היא א' ב', מה מסכת שבת? חוף ד', א' בינה. א' למד פה, א' אחד, למד 30 ופה 80, 111. שלוש פעמים א', 333. א' זה 1, 1, 1. שלוש א'ים, אז כל פעם שמעביר את הסרג, הלוך וחזור, יגיד א', הלוך, חזור, א', הלוך, חזור, א', וילך מנו השכחה, יזכור את הלימוד. אז האדם צריך להתאמץ, יזכור את הלימוד. השם יזכה אותנו לזכור את כל הלימוד התורה שלנו, ונזכה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו.
ניתן להשיג את הקלטה.